טוב. בקיץ יש פחות אנשים, אין מה לעשות. מהו התשובה או מהו הבידוי? פה אנחנו, זה עמוד אחד. פה זה גם התחלת עניין. אבל כבר דיברנו, לא יודע למה הוא מתכוון, שראשית התשובה היא שינוי מכפי שהיה. אחר כך הוא בעצמו מסביר, כשהוא מדבר על תשובה עילה, תשובת התא זה שינוי המעשי. תשובה עילה זה שינוי בנפש. וכאן הוא מדבר על תשובה עילה, ראשית התשובה היא שינוי מכפי שהיה, כלומר, הכוח שיוכל האיש להתגבר על עצמו, ולמור אני רוצה בחדשות. מה פירוש הכוח? זה הכוח של תשובה. הכוח של התשובה זה הכוח להשתנות. אם אני עושה תשובה, אני משתמש בכוח הזה. אם אני לא עושה תשובה, אני לא משתמש בכוח הזה. אבל יש לבן אדם כוח להשתנות. ביידיש היום אומרים פתגם, הזיב וצוזיב מהזיז סוזיב וציק. שבאותו מצב שבן אדם נמצא בגיל 7, כך הוא יישאר בגיל 70. זה היה פתגם של ייאוש כזה. הוא בא להכחיש את זה. שזה לא נכון. יש לבן אדם כוח להשתנות. הכוח, כלומר, שינוי מכפי שהיה, כלומר, הכוח שיוכל האיש להתגבר על עצמו, ולמור, רוצה אני בחדשות. לא כמו שהיה עד אתה. ותשובה כזו לא בחוטאים בלבד, רק בכלל, גם בעובד, גם אדם שהוא עובד אלוקים יכול לעשות תשובה, הוא יכול לומר לעצמו אני לא רוצה להישאר במקום שהייתי עד עכשיו, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להשתנות, להשתנות לטובה. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא, שאין לומר שרק החוטאים יכולים לזכות לשעה גדולה כזו הטובה מכל חיי העולם הבא. דווקא בגלל שהוא חטא, זה יכול לזכות לשעה שהיא יותר טובה מכל חיי העולם הבא. איפה ההיגיון? אז מוכרחים לומר שיש בחינה בתשובה ששייכת לכולם, גם למי שלא חטא. והבחינה הזאת זה עצם היכולת להשתנות. עכשיו יש כאן שאלה גדולה, והוא עונה על השאלה. השאלה היא, איפה הנקודה הארכימדית? קוראים את המושג הנקודה הארכימדית. ארכימדס אמר שהוא, תנו לי נקודת משען ואזיז את כדור הארץ. לפעמים שתולים משהו עם משקל מאוד גדול, אבל הוא תלוי על וב של מנוף והוא באוויר, אז מי שעומד על הקרקע ומגיע עם היד, יכול להזיז את זה. אין איזה חיכוך, אז המשקל הוא לא משמעותי. אפשר לזה, כמה שזה כבד, לא משנה, אפשר להזיז את זה, לא הרבה. זה לא יזוז ככה, אבל זה יזוז. למה? כי אני עומד בצד. אבל אם הייתי עומד על זה, לא הייתי יכול להזיז את זה. אם שהוא דוחף אוטו. אם האוטו יבלוט החוצה איזה חתיכת פח, והבן אדם יעמוד על הפח, הוא לא יכול לדחוף את האוטו. כשהוא לדחוף את האוטו, צריך לעמוד נקודה חיצונית. אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה לשנות את עצמו, זה משפט בעייתי, אני רוצה לשנות את עצמי, מי זה אני ומי זה עצמי, זה... מה זה? זאת אומרת, אני צריך נקודה ארכימדית מחוץ להוויה של עצמי, שבתוכה אני יכול לדחוף את עצמי קדימה. בכוחה, בעזרתה אני יכול לדחוף את עצמי קדימה. מה זה הנקודה הזו? האמת שהשאלה הזאת היא נשאלת גם על המושג של קבלת עול. נתינת עול ונתן עול ברזל על צוואריך עד ישמידך אותך, עד ישמידו אותך, זה מובן. בא גוי עז פנים ונותן לנו עול, אבל איך אנחנו יכולים לשים עול על עצמנו? זאת, איפה הנקודה החיצונית שבה אנחנו נעמדים כשאנחנו, כאילו ראובן אומר לעצמו, וואי, צריך לטפל בראובן הזה. אז הוא לרגע אחד צריך לא להיות ראובן. איפה הנקודה הזו? אז כאן, בשני קטעים הבאים, הקטע השני הוא די מורכב, בשני הקטעים האלה הוא הולך לענות על שתי השאלות האלה. בעיקר על התשובה. קודם כל הוא מקדים, מי שאין לו כוח לבטל את העבר, המושג לבטל את העבר צריך מאוד להיזהר איתו. לא מדובר על בן אדם שהוא אומר שכל מה שהיה לא שווה שום דבר. זה אסור. כל יום ויום יש לנו דברים טובים שעשינו, אסור לנו לבטל את העבר ולהגיד שזה לא היה שווה כלום. אבל מצד שני, לבטל את העבר מבחינה מסוימת, זאת אומרת, מבחינה זאת שהמסגרות של העבר והתחומים שתחנתי את עצמי לא מגבילים אותי יותר. אני יכול לפרוס כנפיים ולעוף. אז מי שלא יכול לבטל את העבר, אז עומד תמיד על מקום אחד. אם בחסרונותיו, ואפילו אם אין לו כל כך חסרונות, נשאר במצבו הנמוך. כן? הוא עושה במקום דרוך. הוא לא מתקדם. ורק מי שיש לו כוח התשובה יכול לעלות בעבודתו. והתשובה קדמה לעולם. מה זה? לפי הפיסוק, איך שפיסקו את זה פה, אז התשובה קדמה לעולם זה בשביל לומר שאפשר לחזור בתשובה גם אם לא חטאו. כי לפני בריאת העולם לא היה חטאים. התשובה קדמה לעולם, אבל יש כאן עוד אמירה. התשובה קדמה לעולם, התשובה היא למעלה מהעולם. וכל אדם הוא עולם קטן, וברגע שהאדם עושה תשובה, הוא נוגע במקום שמעבר לעצמו. עכשיו השאלה היא אחרת, אז מובן, הנקודה הארכימדית ניתנה לנו כרגע. השאלה היא איך מגיעים למקום שהוא מעבר לעצמנו. את זה הוא נותן בקטע הבא. התשובה קדמה לעולם וממילא קודמת לחטאים, כי זאת היא עיקר התשובה, לא על החטאים בלבד, רק כוח עבודה לבטל את הקודם. עכשיו צריך להקדים כמה דברים לפני הקטע הבא. הקטע הבא הוא קטע מאוד מורכב, מאוד קטע כבד כזה, הוא כתוב נורא בקיצור. אבל קודם כל, אנחנו יודעים תמיד כלל, מי שלמד את ספר התניא מכיר, איך בינוני יכול להפוך להיות צדיק. איך הופכים להיות צדיק? מי שהופך את הבן אדם להיות צדיק זה השם יתברך. הבן אדם לא עושה את עצמו צדיק. כמו שאנחנו לא יכולים לתפוס את עצמנו בשערות הראש ולהרים את עצמנו למקום שלא היינו שם. הבן אדם צריך להיות בינוני, זה הוא יכול. אם הוא עושה את מה שהוא יכול, אז הקדוש ברוך הוא עושה את היתר. זה מה שכתוב שם. וככה זה תמיד, בכל דבר. גם בקטע שאנחנו כן יכולים, אנחנו לא תמיד ממש יכולים את כל מה שאנחנו יכולים. יש הרבה דברים שאנחנו תיאורטית יכולים, אבל כרגע אנחנו לא יכולים. ואז, אז מה העצה? אז בדרך כלל הפרפקציוניסט, התורן, הוא לא מתחיל, כי הוא לא יגיע לסוף, ולהגיע לאמצע זה לא לפי כבודו. מה אנחנו כן צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות עד איפה המשפיע שלנו בישיבה היה אומר, מה שאתה חייב, אתה יודע. מה שאתה יכול, נדמה לך שזה הרבה פחות ממה שאתה חייב. זה לא נכון. כי כל מה שאתה חייב, אתה יכול. נכון? הקדוש ברוך הוא לא מטיל על האדם חובות שהוא לא יכול לעמוד בהן. בוא נוותר לך על הנקודה הזאת. בוא נגיד שאתה חייב ואתה לא יכול. בוא נגיד שאתה צודק. אבל יש משהו שאתה כן יכול. בוא נראה שתעשה את מה שאתה יכול. אל תעשה חשבון על מה אני חייב, תעשה חשבון על מה אני יכול. אם תעשה את מה שאתה יכול, יפתח לך עוד פתח, ואז תעשה טיפה יותר. יכול להיות שעוד לא תגיע למלוא ההיקף של מה שאתה חייב, אבל תגיע הרבה יותר מה שהגעת אתמול. זה הדרך של ההתקדמות. תעשה עד איך שאתה יכול, אל תהיה בעמדה כזאת שלא כדאי להתחיל, כי אתה לא יכול לגמור עד הסוף. וממני יוצא ככה, יוצא שבתוך העולם האנושי, אם נתייחס עכשיו לעולם האנושי ולעולם האנושי הפרטי של אותו יהודי שהוא מדבר עליו. וזה בעצם כל אחד צריך לחשוב את זה על עצמו. אז בתוך העולם שלנו, יש מקום שאליו אנחנו כן יכולים להגיע, ובמקום הזה תלויה התשובה. אם נגיע למקום הזה, אז נגיע למקום של התשובה, שתשובה קדמה לעולם, שתשובה היא מעבר. אבל קודם למקום הזה צריך להגיע. עכשיו, מה שהוא עושה פה בקטע הזה, אז יש מקובלים שככה לומדים את כל הקבלה. יש פה אחד המקובלים בירושלים שאומר, מי שרוצה להבין קבלה צריך לדעת שני דברים, חוכמה ובינה. כל היתר כלול בתוך זה. מה שמעל ומעבר זה החוכמה, ומה שבתוך ובפנים זה הבינה. ואידך פירוש ההוא, כמו שהלל אמר לגר, זיל גמור. הוא הולך בדרך הזאת פה. החלק העליון של המערכת שלנו, הכוח הכי עליון, זה הבינה. מה שמעבר לבינה, החוכמה, הכתר, העניינים האלה הם מעבר למערכת שלנו. לבינה אפשר להגיע עם הבחירה. ואם אנחנו נגיע עד לבינה, אז נגיע לתשובה. ובזה הוא מסביר הרבה, אנחנו קוראים בשנת היובל הזאת, תשובו. והיובל נקרא בזוהר הקדוש ספירת הבינה. היובל זה השנת החמישים. המספר חמישים קשור לבינה. אבל לשאר החמישים לא יכולים להגיע, אז תגיע לשאר 49, כמו שאומרים. את היובל אנחנו מקדשים אחרי שאנחנו סופרים 49 שנים, ואז ממילא מגיעה שנה אחת שהיא קדושה יותר מכולה. אז בסדר הזה, אנחנו צריכים לעבוד עם הבינה, ולעבוד עם הבינה בתנ"ך המושג להתבונן זה לחפש. אני לא זוכר כרגע את התחלת הפסוק. יש פסוק שהנביא מוכיח את בני ישראל, אני גם לא זוכר איזה נביא זה. הנביא מוכיח את בני ישראל, ההמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים, ואני המיר כבודו ללא הועיל. כן, זוכרים פסוק הזה? שהם הם, הם מחזיקים באלילים שלהם, אומרים זה שטויות, ואנחנו החלפנו את הקדוש ברוך הוא אליליל. איך זה ייתכן? אז יש, לפני זה יש פסוק שהסוף שלו זה קידר שילחו והתבוננו מאוד. החלק הראשון של הפסוק הוא שולח אותנו למקום אחר ואומר לנו לחפש. זה פסוק עם שני חלקים מקבילים. תלכו למדינה ההיא ותחפשו, תלכו לקדר ותתבוננו, ואז תבחין, תסתכלו, האם תמצאו ממצא כזה מוזר שפתאום עם שלם מחליף את האלוהים שלו. ואתם, שיש לכם את האמת, אתם החלפתם. אז שמה בפסוק הזה להתבונן ולחפש. ובעצם התבוננות זה חיפוש, כי התבוננות זה לא לימוד. מתבוננים במשהו אחרי שלמדו אותו, לא כדי ללמוד אותו. לפעמים הלימוד תקוע וצריך להתבונן כדי לסדר את הלימוד. זה סוג אחר של התבוננות, זה לא התבוננות של התשובה. התבוננות של התשובה זה לחפש. עכשיו יש, בתשובת התא החיפוש הוא חיפוש המעשים. זה תיקון המעשים. לעשות חשבון על כל מחשבה, דיבור ומעשה, איך עשיתי. זה תשובת התא. תשובה עילה זה החיפוש בנפש. אם אני עשיתי משהו, סימן שזה היה בתוך האופק שלי. עכשיו אני צריך, והאופק שלי היה אופק גרוע. זה היה אמור להיות מחוץ לאופק. בעצם היה צריך להיות לי אופק כמו ענני הכבוד במדבר, שהחוטאים, הענן היה פולט אותם. אצלנו זה שהענן פולט אותנו, אנחנו חוטאים. בעצם היינו, יהודי היה אמור להיות מוקף עם ענני כבוד, שזה יתחם לו את האופק, מה שנכנס בתוך האופק זה רצון השם, מה שנגד רצון השם אמור להיות מחוץ לאופק, לא? באופן ישר, האלוקים עשה את האדם ישר, הם הביקשו חשבונות רבים. אם אנחנו עשינו חור באוזון, כמו שאומרים, קוראים לזה היום, כן, אנחנו כבר לא, אין לנו אופק, אז אנחנו צריכים לבדוק את האופקים שלנו. רחבנו את האופק יותר מדי. לא שצריך אופקים צרים, צריך אופקים רחבים. אבל צריך לדעת מה שייך לי כיהודי, ומה צריך להיות במקום שאני אלמד ממנו איך לא להתנהג. וכן הלאה. ואם אין לי את, אין לי את ההגדרה הזאת, אני צריך לחפש ולבדוק איפה טעיתי בגדול, לא במעשים שלי, איפה טעיתי בתשתית של המעשים, בתשתית הרעיונית, בתשתית של המקיף, ברצונות, שם אני צריך לחזור בתשובה. אבל עד איפה אני יכול להגיע לשנות את הרצונות ולשנות את התשתית, זה מאוד קשה. אבל מה שאני יכול, אני יכול להגיע עד לבינה. לבינה זאת אומרת לחפש, למצוא איפה אני לא מדויק, איפה אני מזייף. שזה אני יכול לעשות. עכשיו, כנגד זה יש את הבינה הרגילה, להתבונן בגדולת השם. וגם שם יש דברים שמאוד קשה להגיע, למשל, אם מישהו ירצה על ידי ההתבוננות שלו להגיע ממש למדרגה של השם אחד, שכל העולם כולו כלול בתוך האלוקות, והוא כבר לא דבר בפני עצמו, זה מאוד קשה להגיע, זה לא מדרגה שלנו. אבל לפחות להיות במקום הכי גבוה של המערכת שלנו, יש התבוננות של בינה שהיא לא נוגעת באחדות השם איך שאנחנו עין ואפס. היא סך הכל נוגעת בזה שאין ארוך לך. מה המשמעות של אין ארוך לך? אנחנו אומרים לפי סדר, כל יום אומרים אין ארוך לך, אחר כך אומרים אין זולתך. אין זולתך זה חוץ ממך אין שום דבר. זה באמת למעלה מהמדרגה שלנו. אבל אין ארוך לך, זה כמו שאומרים, בוא נתפוס פרופורציה, איפה אנחנו ואיפה השם יתברך. איך כתוב ברמב"ם על מידת היראה, הלכות יסודי התורה, איך בריאה קטנה, שפלה וקלה, עומדת בדעת מעוטה מול תמים דעים. זה הלשון של הרמב"ם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם ואת כל העולמות, ומי אנחנו? תודה שהוא מקשיב לנו בכלל. מי אנחנו? מה אנחנו שווים? מה אנו? מה חיינו? כל מה שכתוב שם. הנקודה הזאת היא כן שייכת לבינה שלנו. פרופורציות אנחנו יכולים לתפוס. אולי לא נתפוס את מלוא האין ארוך, כי זה אין ארוך בין גבול לבלי גבול, הדעת שלנו לא מקיפה את זה. אבל עצם המושג של אין ארוך אנחנו יכולים לתפוס עם הבינה שלנו. מעבר לזה, הנושא של אחדות השם הוא כבר לא שייך לבינה, הוא שייך לחוכמה. זה הכוח של מה? של הביטול. לא הביטול בגלל שאנחנו קטנים והוא גדול, אלא הביטול בגלל שהוא כולל אותנו. אנחנו כאילו עוד לא נבראנו, או כאילו כבר עבר הזמן שנבראנו, בלי שום הבדל. זה גבוה. אי אפשר, קשה להגיע לשם. אבל מה הסדר? הסדר הוא שאם אנחנו מגיעים לבינה שאנחנו כן יכולים, אז ישימו אותנו בבינה שאנחנו לא יכולים. ומשם ישימו אותנו עוד יותר גבוה. ועוד יותר גבוה זה המקום של התשובה. ובאמת, אם בן אדם, אם מדברים על תשובה עילה, באמת, הכי פשוט להגיע לתשובה עילה ולחרטה עמוקה על הכיוון הלא נכון, לא רק על ה... גם לעקור את הרצון הלא טוב, זה ההתבוננות הזאת של אין ארוך לך, בפשטות. מי אנחנו שעזנו להמרות את פיך? רק ההבדל הגדול, הוא כבר עושה את כל העבודה, אבל לא צריך לחשוב יותר על שום דבר. איזה חוצפנים אנחנו? מי אנחנו בכלל? וכמו שאומרים בעברית, עוד אחד שיאמר דעות. כן? ביטוי כזה. אז זה צריך להקדים לפני שמתחילים את הקטע. ותשובה עילה, בחינת בינה היא. עכשיו זה קצת יותר מובן. כי נודע שבבינה מתחילת התגלות הבריאה, שהיא בחינת בראשית ברא אלוקים. פה צריך להקדים עוד הקדמה. יחסית לחוכמה הבינה נקראת יש, ויחסית לבינה החוכמה נקראת עין. למרות שזה רק יחסי, זה לא מוחלט. מאיפה אנחנו יודעים שזה לא מוחלט? כי כתוב, החוכמה מעין תימצא. אז אם החוכמה נמצאת מעין, סימן שהיא כבר לא עין, נכון? היא נמצאת מעין. אבל על כל פנים, יחסית לבינה החוכמה נקראת עין. מה זה הכוח של החוכמה והכוח של הבינה? מה המהות שלהם? גם הבינה זה לא יש ממש. במידות שבלב, אם הם לא מכוונים נכון, אז יש הרבה יותר ישות מאשר בבינה. אבל על מה הסדר כאן? מצד הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מסתכל על הכל, אנחנו קוראים לזה הסתכלות של החוכמה, זה הרבה יותר עמוק מאשר ההסתכלות של החוכמה, אבל בוא נוותר לעצמנו, לא נלך יותר מדי רחוק. מצד ההסתכלות, איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל, אז אנחנו חלק ממנו. ויש הרבה דברים כאלה גם בגוף של האדם, שיש מערכת שהיא כוללת כמה איברים, מצד האיבר הגדול, האיבר הקטן הוא חלק ממנו, מצד האיבר הקטן, אז הוא נפרד, אז הוא מרגיש את עצמו. וככה זה גם בתודעה האנושית, ככה זה בתודעה של עולמות עליונים. אם מצד עכשיו הקדוש ברוך הוא מסתכל, לא איך שעולם עליון מסתכל על עולם תחתון, שם זה, כי יש לו כל אחד את המקום שלו, אבל איך שהקדוש ברוך הוא בעצמו מסתכל, אין לך דבר שחוץ ממנו יתברך. ולהסתכלות הזאת אנחנו קוראים חוכמה. טוב, אם אנחנו זוכים להגיע להסתכלות של חוכמה, אז אנחנו זוכים למה שכתוב בפסוק, הנה אין השם אל יראיו, או עיני השם אל צדיקים. וכותב מוהר"ן, כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים את ההסתכלות איך שהוא מסתכל על העולם. שהם יסתכלו כמו שהוא מסתכל. או יש שבן אדם מסתכל כמו צדיק, אז העבודה שלו בבחינת חוכמה. זה ביטול גמור. זה למעלה מההשגה שלנו. ההסתכלות שלנו שאנחנו נפרדים, זה ההסתכלות של הבינה. אבל בהסתכלות של הנפרדות שלנו יש גם הרבה מדרגות. יש הסתכלות שכלית, אובייקטיבית. בהסתכלות הזאת אנחנו נפרדים, אבל עדיין אנחנו מבינים את העין ארוך. נכון? אנחנו מבינים טוב את העין ארוך. אבל יש את ההסתכלות של הטבע של המידות שלנו. ההסתכלות של הלב שלנו, אם הלב עדיין לא תוקן על ידי השכל, אלא הלב הוא לב של בן אדם. הלב הזה הוא סובייקטיבי בתכלית. הוא מצד הלב, אנחנו מרכז העולם. אפשר לעשות חוט תמונה שתלויה על הקיר. מצויר שם מבנה. לאחד זה יפה, לאחד זה מכוער, זה מצד הלב. מצד השכל, אז יש פחות או יותר איזושהי אמירה, אני יודע, זה סגנון בנייה גותי או יווני, או אני יודע איך קוראים לזה, וכולם יגידו את אותו דבר. אם זה טוב או רע, זה כבר שאלה ללב. וכל אחד יגיד את מה שהבטן שלו אומרת לו. בכל החושים, זה בראייה, בשמיעה, בריח. תחשבו על זה. שני אנשים נכנסים למקום שיש ריח, אחד בורח ואחד שמח. כן, ככה. כל אחד משהו רגיל ומשהו, כן, זה המציאות. הרגשות שלנו הם סובייקטיביים לגמרי. ובמקום של סובייקט, הישות היא הרבה יותר חזקה. אז אנחנו מרכז העולם. יחסית למידות, אז כל המוחין נקראים עין. גם הבינה, גם הבינה הנמוכה יותר. אז זאת אומרת, יש כאן מערכת של יחסיות. עכשיו, אם נסתכל על כל המערכת הזאת מהצד, אז איזה דבר אפשר עדיין, ככל שעולים ועולים, מה אפשר עדיין להכליל בתוך המערכת האנושית? אז הדבר הכי גבוה זה כוח הבינה. הבינה הזאת שבעזרתה אפשר להבין את העין ארוך לך. אבל מעבר לזה, את הביטול של השם אחד, זה לא חלק מהמערכת. מי שזוכה, מקבל את זה. אנחנו יכולים לעשות השתדלות. אפשר להתבונן בזה. אבל לחיות את זה, זה השתדלות. זה מתנה מלמעלה. זה לא תלוי בהשתדלות שלנו. עכשיו נראה את המילים בפנים, אולי קצת נבין אותם יותר טוב. תשובה אלה, הבחינת בינה היא, כי נודע שבבינה מתחילת התגלות הבריאה. המערכת הנבראת, המערכת הנפרדת, שאומרת אני קיים ומתחיל בבינה, שהיא בחינת בראשית ברא אלוקים. איפה מרומז כאן מידת הבינה, כוח הבינה, תוך הבראשית ברא אלוקים? כאן נודע שהשם אלוקים היא מי עגל. נכון? שם אלוקים זה מי אלה, זה אותם אותיות. מי מזכיר לנו את הבינה? מה מזכיר לנו את הבינה במי?
50.
המספר, 50. אלה באו מהבינה, מי בורא את אלה? מה זה המספר של אלה? 36. מה זה מזכיר לנו? מה השורש המרובה של 36?
שש.
מה יש לנו שש?
מידות.
אז מהבינה נברא, אז עוד פעם, זה נקרא בריאה. איפה שאנחנו אומרים את המילה בריאה, סימן שזה בעין ארוך. הישות שיש בה מידות היא כל כך חדשה יחסית לבינה. אז זה נקרא שהאלה נבראים מהבינה. הבינה עצמה היא עדיין בלי ישות. אפשר הרבה ישות מבינה. בן אדם שיש לו הרבה בינה והוא מתגאה, אבל זה לא גאווה בבינה, הגאווה היא בלב שלו. הטריגר זה הבינה. אבל במידות יש ישות, לא גאווה, זה לא צריך להיות דווקא גאווה, אבל יש שם ישות. יש שם תחושה של נפרדות. בן אדם שהוא אחד עם האלוקים, אז הוא לא אוהב, והוא לא פוחד, והוא לא שונא, והוא לא כועס. הוא פשוט, אין לו אישיות נפרדת. מי שאוהב ומי שכועס זה הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא. אם הוא כבר כועס וכבר אוהב וכבר שונא, אז הוא כבר נפרד. וזה בסדר גמור. ככה נבראנו, להיות נפרדים, עם נטייה להתבונן בזה שהמציאות הנפרדת שלנו היא בעין ארוך. היא מוגבלת והיא קטנה והיא צריכה ללכת אחרי השם. זה העבודה שלנו. ואת זה אנחנו יכולים לעשות. בחינת מי זה בינה, ובינה ההגדרה שלו, מה אמרנו? ראינו שהבינה יושבת באמצע, היא לא בטלה כמו החוכמה, והיא גם לא ישות כמו המידות. אז זה משהו שאפשר לשאול על זה מי זה. יש איזה כבר אישיות, אפשר כבר להגיד מי, לא מה, כן? אבל יש שאלה, אנחנו לא מקבלים תשובה. זה, הוא קורא לזה עולם הנסתר. זה מצד אחד זה עולם, מצד שני זה נסתר עדיין. שהוא בא לראשית ההתגלות, זה נסתר שכבר מתחיל להתגלות, הוא לא התגלה לגמרי. שקיימה על כל פנים לשאלה, זה הלשון של הזוהר. יש מדרגות שאפשר לשאול עליהן מי הם, יש מדרגות שאי אפשר לשאול עליהן. הן כל כך נאצלות ורחוקות מאיתנו שאי אפשר לשאול אפילו. אז העולם הנסתר הוא ברא את אלה, שאלה זה עולם הנגלה, אלה זה המשמעות של עולם הנגלה, והאלה הזה זה המידות. עכשיו, איפה אנחנו? איפה? זאת אומרת, אם ירצה לשים איזה נקודה ולהגיד שפה אנחנו חיים, במה אנחנו חיים? ראינו שאנחנו לא חיים בחוכמה, אחרת היינו בטלים לגמרי. ראינו גם שאנחנו לא חיים, אז זהו, בבינה אנחנו כן חיים, זה בכוחנו. ואנחנו חיים במידות. איפה אנחנו חיים בעיקר? במידות או בבינה? במידות. למה? כי המידות קופצות ספונטני. המידות של העולם הזה קופצות לבד. בשביל להתבונן צריך להתיישב, כמו שאומרים. זאת אומרת שהמקום שלנו הוא הישות של המידות. ועיקר העבודה שלנו מה היא? לברר את המידות. כשנשמה יורדת לעולם הזה להתלבש בגוף, אז יש לה עבודה לתקן את העולם הזה, לקיים מצוות בדומם צומח חי, לעלות ניצוצות. יש הרבה עבודה עם העולם. יש עבודה, הנשמה יורדת לגוף בתוך העולם, אז יש לה עבודה עם הגוף, לתקן את הגוף. אבל היא יורדת, היא מתלבשת בנפש בעמית, שם יש מידות. וחלק ניכר מהשליחות של הנשמה בעולם זה לברר ולזכך את המידות האלה. שהמידות האלה יהיו במקום אהבת עצמו ויראה על עצמו, שיהיו אהבת השם ויראתו. זה עיקר העבודה, וזה נעשה על ידי הבינה. אז, אבל עדיין זה בתוך המערכת. לא צריך את לא צריך בשביל זה את החוכמה דווקא. לא צריך את הנקודה שקדמה לעולם. אבל אם בן אדם עומד במקום ולא רוצה להתקדם, וטוב לו איך שהוא, הכל כאילו אתמול כמו האיום כמו אתמול ואתמול כמו שלשום, הוא מקבל מין כיוון כזה, אז הוא צריך כוח יותר גדול בשביל לשנות את זה. בפרט אם הוא חטא, אז הוא צריך כוח עוד יותר גדול בשביל לשנות את זה. אז כאן אם בכוח אז הוא צריך לשנות את זה, אז הוא צריך להגיע לכוח של למעלה מהבינה. הוא צריך להגיע לכוח של למעלה מהעולם. איך הוא יכול לעשות את זה? אז זאת אומרת שפה במקרה הזה הוא חייב לעבוד עם הבינה, ולא סתם אלא במלוא כוחותיו. ולא רק לחפש עבירות, כי הוא לא מדבר כאן על תשובה דתה, הוא מדבר על תשובה אלה. לחפש את הקדוש ברוך. שם שמדובר התבוננו וחפשו מאוד, לחפש אצל הגויים, לחפש איך הם שומרים אמונים לאלילים שלהם. אבל צריך ללמוד מזה את האמת, זאת אומרת, לחפש את השם. זה התחלת התשובה. יהודי שמחפש את השם, איך אמר עודד הנביא נדמה לי במלאכים, אם תדרשנו יימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לאט. אבל אם תדרשנו יימצא לך, הוא אמר את זה לאחד מהמלאכים שם, אחד מלכי יהודה נדמה לי, אני לא זוכר כאלה. אנחנו צריכים לחפש, הקדוש ברוך הוא ימציא את עצמו.
מי שתקוע, הוא אפילו לא... איפה בא לו הכוח לחפש? כי זה בדיוק התקוע.
יש כמה כלים בשביל זה. את זוכרת את שמונת השאלות? את זוכרת?
איזה שמונת
השאלות? לא זוכרת. מי זוכר?
מי?
מי עוד זוכר? את זוכרת? לא, עבר הרבה זמן. מי זוכר? את זוכרת? כן? אני אחזור על זה, אין לי בעיה. מישהו זוכר פה? עבר הרבה זמן. אני לימדתי את זה פעם באיזה מקום, משם זה נבע. אז אחר כך מישהו אחרי חצי שנה אמר לי שהוא מתרגל את זה כל יום. כן. זה היה מתנה מלמעלה, אני לא יזמתי את זה בכלל. הגעתי פעם לאיזה מקום, אני לימדתי באיזה מקום וגמרתי את השיעור, רציתי לנסוע הביתה, אז התקילו אותי ואמרו שבמועדון יש עכשיו איזה עניין, זה היה שבועיים לפני ראש שנה בערך. וכנראה מישהו היה צריך להגיע ולא הגיע, אני לא יודע בדיוק מה היה שם. ואני הגעתי, אנשים שאני לא מכיר אותם. ועוד שבועיים ראש שנה, מה עושים? אז זה היה בתוך מתנס. אז היה שם הרבה דפים, היה הרבה עפרונות, ומתנס. אמרתי, טוב חבר'ה, כל אחד לוקח שני דפים ועיפרון. ואז הכתבתי להם ארבע שאלות. אמרתי, עכשיו בזמנכם החופשי, כל אחד שימלא בידיעה גמורה שאף אחד לא מציץ לו, אף אחד לא מסתכל. שאלה ראשונה זה, מה אני רוצה? שאלה שנייה זה, מה אני אוהב? שאלה שלישית זה ממה אני פוחד? שאלה רביעית זה מה מפריע לי? ואחרי שהם גמרו לכתוב ולכתוב ולכתוב, אמרתי להם עכשיו תקחו את הדף השני ותכתבו עוד שלוש שאלות. שאלה אחת, מה אני יודע על אודות הקדוש ברוך הוא?
מה?
מה אני יודע על אודות הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יודעים הרבה על אודותיו, כן? בכל אופן, מה אני יודע אודות? מה אני יודע אודות התורה הקדושה? מה אני יודע אודות עם ישראל? ומה השאלה הרביעית תהיה? מה אני יודע? דעת עצמי, פשוט. וכל אחד בזמנו החופשי, בידיעה שאף אחד לא מסתכל לו, שיכתוב שם את כל זה. אחרי שגמרו לכתוב את זה, אמרתי שעכשיו תיקחו את הדף הראשון ותקראו מה כתבתם. ואז ראו הרבה חיוכים. כי הרבה פעמים, אחרי תרגיל כזה, אז מה שכתבנו קודם מתחיל לראות בנאלי ופרימיטיבי ומפגר. עכשיו, מה שאני אמרתי להם, שזה תרגיל. כתבתי שני דפים, לדחוף אותם בכספת, כאילו, לא לראות אותם, לא להסתכל עליהם. לקחת מחר שני דפים חדשים ולכתוב את הכל מחדש לפי מצב רוח של מחר, בלי קשר בכלל לשום דבר. לא לזכור מה כתבתי אתמול. מחרתיים עוד פעם אותו דבר. וכן הלאה. ובסוף כעבור, לא יודע, שלושה חודשים, אני יודע כמה, להוציא את הדפים הראשונים. ואז הבן אדם רואה שכמה שהוא היה תקוע אז, בכל אופן הוא התקדם. עכשיו, כל הדברים האלה, זה בתוך המערכת שלנו. לא נדרש, אין שם שאלות כאלה, כי מה אני יודע אודות השם יתברך? אני לא יודע הרבה, אני יודע רק שהוא ברא שמיים וארץ. בסדר? מספיק. אם עובדים על זה, לאט לאט זה מתפתח. כל פעם אני אכתוב יותר, כן? אני נכנס יותר לעומק. זה בהכרח ככה קורה. עד שהבן אדם מגיע באיזשהו מקום קרוב לגבול של מה שהוא מכיל. ואז נותנים לו מלמעלה את האפשרות להסתכל על עצמו עם עין אחרת. לא שהמובן מאליו שלו שהוא יצור ביולוגי בכדור הארץ וכאילו מה רצו מהחיים שלו שנתנו לו תורה. אם הוא ממצא את מה שיצור ביולוגי יכול לעמוד מול השם, אם הוא ממצא את הדבר הזה, אז הוא מקבל הסתכלות מכיוון, כאילו מכיוון של בנים אתם להשם אלוקיכם, מקבל הסתכלות משם. ההסתכלות הזאת יכולה לעזור לבן אדם לחזור בתשובה אליו. וכך אמר פעם רבי יואל קאן, מי שמכיר אותו, תראים. הוא אמר פעם, הוא אמר את זה בשם מישהו, והמישהו אמר בשם מישהו, אני לא יודע כמה דורות אחורה הוא אמר את זה, אני חושב שהגיע לבעל שם טוב, אני לא יודע. הוא אמר את זה בשם מישהו שאני הכרתי עוד אותו, אבל הוא אמר בשם מי הוא אמר את זה. הוא אמר שתשובה זה מבט יותר גבוה. זה ההגדרה של תשובה. כאן כתוב שתשובה זה הכוח להשתנות. זה היינו הך. אני לא יכול להשתנות אם אני לא מקבל מבט יותר גבוה. אבל כדי לקבל מבט יותר גבוה לא לוקחים, מקבלים. כדי לקבל מבט יותר גבוה, אני צריך עם המבט שלי להסתכל טוב. להסתכל נכון, להסתכל כמה שאני יכול מהצד שלי להסתכל נכון. זה פחות או יותר העניין. והנזכר לאל, עכשיו לפי זה יש לו פה איזה רעיון שלא כתוב. זה חדש, זה כאילו, הוא אומר ככה, מה הקשר בין הבינה לתשובה? אך ורק בגלל שזה הכוח הכי גבוה שיש אצלנו, אז הוא אומר, לא בגלל זה, אלא בגלל שבינה עצמה נאצלה מהכוח הזה. ספירת הבינה זה התחלה של, אמרנו, של העולמות, כן? החוכמה היא למעלה מהעולמות, ככה אמרנו. ספירת הבינה היא הכוח של השינוי. כל גילוי האלוקות שיש מהצמצום הראשון עד ספירת החוכמה זה הכל אופן אחד של גילוי. האופן הראשון שמופיע אחרי שקורה איזה שינוי זה הבינה, או אם תרצו לומר הבריאה, שהבריאה היא מייצגת את הבינה. זאת אומרת, למה הבינה יכולה לשנות אותנו? כי היא השינוי הראשון שיש בעולמות. לכן יש בה את כוח השינוי. במובן, זה קצת עמוק. עיקר העולם, בחינת בינה, התשובה היא. עיקר העולם זה תשובה. מה זה עיקר העולם? לחדש את אשר לא היה. ואנחנו הרי מאמינים, כפי שאמר הבעל שם טוב, שהעולם מתחדש בכל רגע, אז כל הזמן יש משהו שנקרא תשובה. לולא התשובה הזאת, לולא הכוח, הכוח האלוקי שבורא את העולם הוא אלוקי, הוא לא עולם. הוא כל רגע משתנה והופך להיות עולם. והכוח שעלה היה רגע קודם מסתלק ונכלל בשורש. החיות רצו, החיות רצו בשוב. הכוח הזה, הטרנספורמציה הזאת, גם לרדת אל תוך העולם וגם לעלות מן העולם, זה עצמו כוח של תשובה. תשובה לכאן ותשובה לכאן. להשתנות כלפי מטה ולהשתנות כלפי מעלה. אם לא הכוח הזה, אנחנו לא היינו. כל העולם לא היה. אז זה גם עוד עניין שתשובה קדמה לעולם, שהתשובה זה התנאי כדי שיהיה עולם. עוד מושג. והמדרש אומר שבנה עולמות והחריבה, זה למעלה מהבינה, זה בעולם התוהו שלמעלה מעולם האצילות. כתוב שהשם ברא עולמות והחריבן, בנה עולמות והחריבן, גם בנה זה בינה. זה בינה אחרת, זה בינה הרבה יותר גבוהה. דן, והקדוש ברוך הוא אמר, זה כתוב בגמרא דווקא, לא בקבלה. מלמד שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבן, ואמר, דן עניין לי, יתון לא עניין לי. אלה שאני בונה, בורא עכשיו, הם מענים אותי. הם טובים עבורי, הקודמים לא גרמו לי נחת רוח, כך כתוב שם. ואגם שזהו עניין שבירת הכלים, סודות שאין לנו לדבר אתה בזה, הוא אומר במפורש, הוא לא רוצה עכשיו לסתות מהנושא ולהתחיל להסביר את שבירת הכלים ואת הקשר שיש בין זה לתשובה, אז אנחנו גם לא נעשה את זה עכשיו. אבל לענן אפשר בית בחינות תשובה ברא השם בעולם בשביל האדם. זה שיש עולמות עליונים שנשברו, זה הכוח לחטוא. משם אנחנו מקבלים את הכוח לחטוא. כך כתוב, עצם החסדק מביא את זה, שכל העניין של שבירת הכלים זה היה לאפשר את הבחירה. ומצד שני, זה שאפשר, אחרי זה נבראו עולמות שהם מתקנים את השבירה, זה הכוח לחזור בתשובה על חטאים. אנחנו במציאות שלנו פה, אנחנו מתקנים את הניצוצות שהתפזרו בשבירת הכלים, ובחטאו של אדם הראשון, ובחטא העגל, ובכל החטאים. וזה הכוח של התשובה. אני אסביר את זה יותר טוב, זה לא כל כך ברור. יש שני תיקונים, יש תיקון שהשם עושה ויש תיקון שאנחנו עושים. המלאכים, למשל, הם נבראו... מה קרה בשבירת הכלים? בשבירת הכלים כתוב שחלק נשבר וחלק... הסתלק, חלק עלה למעלה, האורות הסתלקו והכלים נשברו ונפלו. אז מהכלים שנשברו, מזה נפלו ניצוצות בכל הנבראים הגשמיים, וצריך לברר אותם. מהאורות שהסתלקו, מזה נבראו מלאכים. לכן המלאכים הם יצר הרע. כי הם לא נבראו ממה שנשבר, הם נבראו ממה שהסתלק. עכשיו גם במה שנשבר, אז הקדוש ברוך הוא עשה בירור. מהטוב ביותר אז נהיה מזה עולם האצילות, מה שפחות טוב נהיה מזה עולם הבריאה, מה שעוד פחות נהיה מזה עולם היצירה, ומה שהכי הרבה רע נשאר, זה נשאר בעולם העשייה, לא סתם, בעולם העשייה הגשמי. ופה אנחנו צריכים לברך, את זה הוא השאיר לנו. בכוח הזה שהוא בירר והוא תיקן, לכאורה, אם מה שהוא תיקן והוא לא ישיר לנו, בשביל מה היה צריך לשבור ולתקן, היה יכול לא לשבור. אבל בכוח הזה שהוא שבר, הוא נתן לנו את האפשרות לחתום. ובכוח הזה שהוא תיקן, הוא נתן לנו את האפשרות לתקן ולחזור בתשובה. בין בחינות התשובה ברא השם בעולם בשביל האדם, תשובה של עובד, שאף שגם עד אתה טוב היה, מכל מקום יוכל לומר, לא די לי כך, מוכרח אני להוסיף ולעבוד מחדש, והיא בריאה הראשונה. זה הבריאה שלפני שבירת הכלים. הבריאה הראשונה שלאחר הצמצום, זה נקרא בקבלה אדם קדמון, זה גם נקרא בריאה בשם המושאל. עד עכשיו הכל היה טוב, לא היה מציאות של רע, אבל הקדוש ברוך הוא ברא בריאה חדשה. אותו דבר הבן אדם, עד עכשיו הכל היה טוב, הוא לא חטא שום חטא, אבל הוא רוצה להתחדש. יש עבודה של התחדשות. להתחיל משהו חדש, כמה שהוא קרוב להשם יתברך להיות קרוב עוד יותר, זה תשובה אחת. שאף שגם קודם בריאת העולם, כל טוב היה, מכל מקום ברא וחידש העולם, אבל יש תשובה שנייה, התשובה השנייה היא התשובה לחוטאים. גם לחוטא ברא תשובה, שיוכל לבטל את המוקדם. ומה זה התשובה הזאת? זה אותו דיבור, החוטא אומר את אותו דיבור שהשם יתברך אמר. מה השם אמר? מאלה אין לי נחת, מאלה יהיה לי נחת. זה בדיוק מה שהחוטא אומר כשהוא חוזר בתשובה. מכל הזרימה הנפשית שלי שהייתה עד עכשיו, אין לי נחת. עכשיו יהיה לי נחת. זה הכוח לתקן את העבר. הוא בנה עולמות והחריבן, יתון לא עניין לי ודן עניין לי. יסוד כל העולם היא תשובה, וגם החטא יסודו כוח התשובה היא, הכוח להשתנות. תשובה מקולקלת. הוא ניצל את הכוח להשתנות, במקום לטובה, הוא ניצל אותו לרעה. ואם לא היה לו הכוח הזה, לא היה יכול לבטל את דרכו הטוב עד עתה ולחטוא. רק כיוון שבו נמצא בו כוח התשובה, קלקל את הכוח הזה והפכו לרע. זה נורא והיום. כמו שדיברנו על הבחירה, זה הכוח הכי נעלה שנתנו לנו, ואנחנו מנצלים את זה לרעה. המתנה הכי גבוהה שקיבלנו, לאף אחד אין בחירה, רק לבני אדם. ובתשובה זה עוד יותר גרוע, כי זה מתנה שאפשר בעזרתה לתקן את הבחירה המקולקלת. אז זאת יותר גבוה מבחירה סתם. ואם עם זה לוקחים ועושים את ההפך, זה נורא והיום. מה זה נקרא? זאת אומרת, בן אדם שהוא תוהה על הראשונות, הוא מתחרט על המעשים הטובים שהוא עשה. אז הם באמת לא נחשבים לו, הם נעקרים. כמו שהחטא נעקר, למעשה טוב יכול להיעקר. כך כתוב בגמרא. וסתם ככה שבן אדם חוטא, הוא צריך לעקור את ה... הוא כאילו מחליף כתובת. נמל הבית שלו היה הקדושה. הוא פה, אני יודע, הוא חטף איזה משהו טעים, בסדר, אבל הוא לא חטא. ופה פתאום הוא מתחיל לחטוא, אז כאילו הוא שינה את ה... הוא לא יכול לשנות את עצם המהות שלו כי הוא יהודי, אבל את המערכת שלו הוא שינה לגמרי. הוא עושה משהו שקודם היה מופרך אצלו. אם לא היה לו את הכוח הזה, לא היה יכול לבטל את דרכו הטוב עד עתה ולחטוא. רק כיוון שבו כוח התשובה נמצא, קלקל את כוח הזה והפכו לרע. לא טוב לו דרך הטוב של עד עתה, רק הרע, רחמנא ליצלן. והפסוק מייסר, שובו בנים שובבים. כי כשאומרים שובו, לחוטאים אומרים, ואומר להם, לא כל כך קשה לכם לשוב, כי גם אתה אתם בתשובה. גם בחטאיכם בתשובה אתם, רק בתשובה מקולקלת. אם יהודי מצליח לחתור, סימן שהוא כבר עשה איזה מהפך בנפש שלו. נו, אם עשית את זה, אז תעשה עכשיו את זה לכיוון ההפוך. אתה לא יכול, אתה לא יכול להגיד לא יכול. שובו בנים שובבים, גם אתה, שגם אתה שובבים בתשובה. אם כן, גם עכשיו אתם, עוד לפני שחזרתם, אתם כבר שובבים. ושובבים זה מלשון תשובה. זאת המילה כמעט. רק אם כן, רק להפוך את התשובה המקולקלת לטובה עליכם לעשות. אתם לא צריכים ללמוד עכשיו שפה חדשה. אתם רק צריכים ללמוד לעשות את הסוויץ', לעשות את זה בכיוון הנכון. להשתנות, השתניתם כבר. מה יעשה אחד שגדל בבית בלי תורה? שאלה. אבל בכל אופן, נקודה יש לכל אחד, ולא מדבר על משומדים, או אחד יגדל בבית של משומדים, זה באמת קשה. הוא באמת קשה לו לעשות תשובה. אבל אם הוא גדל בבית שמוקיעים את המשומד, אז כבר יש לו נקודה כזאת, שנמל הבית שלו זה הקדוש ברוך הוא. באיזשהו מקום. ולחתור, זה לא היה, לא הלך לו חלק. לחתור לא, לא הולך חלק לאף אחד. אף אחד לא הולך לחתור חלק. גם אחד שגדל בבית שזה הוא, יש לו איזו תחושה, אפשר להגיד את זה עוד יותר, יהודי יכול להיות מציאות שהוא עושה משהו שלא ידוע לו שזה אסור, אבל שומעים את זה הרבה בסיפורים של אנשים שהתקרבו. כל פעם שהייתי עושה את הדבר הזה הייתי מרגיש נורא והיום אחר כך. ולא הבנתי למה. ולמה כל החברים הגויים שלי כל כך זרמו עם זה ואני לא אכלתי. זה בדיוק מה שאומר כאן. זה כולל גם אחד כזה שבא מה, לא יודע מאיפה. אז בקיצר, מה למדנו היום? משהו אחד למדנו. להשתמש בבינה. זה למדנו. מבחינה מעשית. להשתמש בבינה, ובעיקר בבינה של אין ארוך לך. לנסות להכניס פרופורציה לחיים שלנו. שאנחנו עומדים מול השם כל הזמן. ואיך אנחנו עומדים מולו. ואז לאט לאט לקבל איזו הסתכלות אחרת על החיים. תוך כדי אפשר גם לבקש ממנו עזרה. אבל ודאי שזה לא דיבור בגובה העיניים, אבל זה דיבור. ולאט לאט אפשר להשתנות חזרה למקום שבו היינו באמת. לא להישאר במקום הלא טוב. פחות או יותר זהו, עבר הזמן, נכון? להתראות.